שלום חברים, השבוע מצטרף אליי גדי יבון, שלום גדי.
מה קורה?
תקשיב, יש לנו מלא דברים על הפרק. אני חושב ששבוע חופש שקיבלנו מפסח מילא לנו מצברים ושם לנו כל כך הרבה דברים. אני חייב להגיד, לא היו לי הרבה תוכניות שהייתי צריך להוריד דברים ולא להוסיף אליהם דברים. זה לא mind blowing מה שנקרא. טוב, אנחנו נתחיל. אז היום אנחנו נדבר על כמה עדכונים, אנחנו נדבר על פינת הפאץ' טוזדיי קבועה שלנו, נדבר על חברת OpenAI שעושה חיים קשים לרגולטורים בכל העולם, נדבר על כמה מהמקרים, סמסונג ועוד כמה חברות למדו על בשרם ש-OpenAI זה הקוקי מונסטר החדש, ואני בטוח שיש גם לך מה להגיד על זה גדי. גל מתקפות Open Israel עבר אותנו ונראה שזה יותר הוצאת קיטור מאשר משהו משמעותי, נדבר גם על זה. וואטסאפ יצא עם כמה פיצ'רים משמעותיים לעצירת גנבות חשבונות ועוד כמה דברים נחמדים. אורקה סיקיוריטי ממשיכה לחבוט באבן ולהוציא עוד שלל מענן של מייקרוסופט. גוגל עושה צעד קטן באנדרואיד וצעד גדול לפרטיות, לא פחות ולא יותר. גדי, איך עבר לך הפסח? הכל היה בסדר?
האמת, עבדתי הרבה. אז כן, היה בסדר.
אני ניצלתי את זה לזמן משפחה, חופש וקמפינג, וזה היה לנו מושלם, אני חייב להגיד, אני ממש אוהב את הזמן הזה למשפחה.
יש הרבה שאלות על האגדה, זאת האמת. לא בטוח עד כמה אני רוצה להיכנס לזה קרע, כי יש לנו המון המון נושאים, אבל באמת יש לי הרבה מאוד שאלות על האגדה.
זה האגדה. בוא, גדי, האגדה. טוב, אנחנו נמשיך.
לא, אז... אני חושב, עם כל הערכה לכל החברים הדתיים שלי, שזה פודקאסט של הרבה רבנים שמדברים אחד עם השני ומלרלרים.
אנחנו רבנים של סייבר.
אז בוא נשאר, אוקיי, בוא נחזור ונהיה רבנים של הסייבר ונלרלר לנו.
לגמרי. אז עברנו את פסח עם שבוע חופש והיה מושלם, ועכשיו אנחנו חוזרים עם כל הפאנליסטים האהובים שלנו, מאי ברוקס, אדי הררי וגדי עברון. הפודקאסט שלנו מפורסם בכל הפלטפורמות המוכרות וגם הפחות מוכרות של הפודקאסטים. אתן ואתם מוזמנים לשמוע ולהעביר לחברים, עובדים בחברה שלכם ומקומות אחרים, ואנשים שרוצים להיכנס לעולם הסייבר ורוצים להבין את החדשות ומושגי הסייבר באופן כללי. אנחנו מבטיחים לספק תוכנית אקטואליית סייבר איכותית ומקצועית. לאחרונה שמעתי שהתוכנית שלנו פופולרית במיוחד אצל אנשי סוק טיר 1 ו-2, מגייסות, גדי, מגייסות, מאוד מתחברות ומתחברים לתוכנית שלנו כדי ללמוד על המושגים. בוא נדבר קצת דברים יותר מעניינים. בספוטיפיי ובפלטפורמות אחרות יש אפשרות לדרג את התוכנית שלנו. נשמח לקבל דירוג גבוה, שעוד ועוד אנשים ייחשפו לתוכנית. אז אם אתם מאזינים, תנו דירוג. אנחנו לא אומרים 5, חס וחלילה. אבל תנו משהו שאפחות יהיה מעניין. דבר אחרון. לאחרונה אנשים עושים עבודה מאוד קשה בלחפש את המספר טלפון שלי, או את המייל שלי, או של הפנדליסטים. אין צורך. אתם מוזמנים להשאיר לנו הודעה בעמוד הלינקדין או בכתובת הדואר cyberpodcast@limpox.co.il, ואנחנו נדבר על זה ונראה מה אפשר לעשות. רק כמה דברים מעניינים על הפודקאסט שלנו שהרבה אנשים שואלים אותי ואני חושב שאולי כדאי באמת לדבר על זה. אז כמה סטטיסטיקות על הפודקאסט שלנו. הפודקאסט שלנו מושמע אלפי פעמים בכל חודש, ישראלים שומעים אותו ממקומות שונים בעולם, בין אם בטיול, נסיעות עבודה, או אפילו לאחר הגירה למדינה אחרת ושמירה על הסייבר העברי והטוב. המדינות המובילות בהשמעה לאחר ישראל כמובן הם ארצות הברית, קנדה, גרמניה, הודו ואוסטרליה. וזה רק המובילות, יש רשימה, אני חושב שיש שם איזה 30-40 מדינות. רק 13% מהאנשים שומעות את התוכנית שלנו, גדי, 13%, זה הכל. טווח הגילאים המשמעותי, כולל 75 מהמאזינים שלנו, הוא בין 23 ל-44. ספוטיפיי היא הפלטפורמה הכי בשימוש של המאזינים שלנו, וכ-50% מהאזנות זה דרכם. טוב, אחרי שהוצאנו את זה לעולם, אפשר להתחיל בתוכנית שלנו סוף סוף, גדי? אתה מוכן? מה אתה אומר?
אני את האמת עסוק בלחשוב האם העלבתי מישהו בהערה הקודמת שלי שלא הייתה לי שום כוונה כזאת. אבל כן, יאללה, בוא נתחיל.
טוב, אנחנו ניתן לך לשמור על הכפתור האדום של העלבות,
לא, אני חושב
ואם יש משהו תוכל ללחוץ עליו, ואני מבטיח בסוף להתנצל בפני כולם.
לא, לא, זה שאנחנו בישראל ולא בארצות הברית אומר שככל נראה אנשים הבינו אותי כפי שהתכוונתי שיבינו אותי, אז בואו נתקדם. אני הוצאתי את התמיד, כן, יש הרבה מה לדבר, איזה מגניב. אני יכול לספר לך שאנשים עוצרים אותי אבל ברחוב ואומרים, רגע, אתה גדי, ועכשיו עשיתי דברים בחיי, לא המון, אבל עשיתי דברים בחיי. אבל הם שואלים, אתה גדי, מהפודקאסט? אז רק שתדע שזה מגיע למקומות.
אני חייב להגיד שזה גם לקח אותי למקומות מאוד יפים, כמו למשל להיכנס לחדר ישיבות בחברה מאוד גדולה, ופתאום להתחיל להגיד שלום, ואז אנשים אומרים לי, הקול שלך מוכר? איך קוראים לך? ואז הוא אומר, רגע, מהפודקאסט? זה אתה? אז כן, זה תופס לי בכל מקומות מאוד מאוד יפים.
מישהו אפילו תפס אותי בבלו-הט, לפני שבוע, ואמר לי, אני נורא נורא אוהב שאתה כל הזמן יורד עליו.
אהה.
אני לא ידעתי שאני יורד עליך, אבל אני מרוצה מזה.
טוב, צריכים לשפוך פה על איזושהי דינמיקה מעניינת, אתה יודע.
כן.
אז בוא נמשיך, בסוף גם נוכל להתנצל בפניי, בשביל כל האנשים. אז בוא נדבר על פאץ' טוזדיי, המעניין שיצא לנו, ויצא פאץ' טוזדיי ממש ממש מטורף. אז מייקרוסופט פרסמה 97 עדכוני הבטחה, כוללים 7 עם סיווג קריטי, ועוד 90 סיווג חשוב. מתוך הרשימה היו 45 רמות קוד אקסקיושנס, 20 אלוויישן אוף פריבילג'ז, ועוד 20 חולשות שנמצאו בדפדפן ה-Age, שפורסמו ממש בחודש האחרון. מתוך חולשות ה-RSE, רמות קוד אקסקיושן, אפשר למצוא עדכונים למערכות DHCP Server Service, Layer 2 Tunneling Protocol, Raw Image Execution, Extension, סליחה, Windows Point-to-Point Tunneling Protocol, Windows Pragmatic General Multicast, ו-Microsoft Message Queuing, ה-MSQM, המפורסם, מי שמשתמש. במקביל לעדכונים, מייקרוסופט הוציאה עוד מסמך עדכון על CV-2022-21894, מה שנקרא Drop Button, החולשה מאפשרת לעבור את כל ההגנות במערכת הבוטלודר כדי לקבל גישה קבועה למחשב. החולשה בשימוש רוטקיט בשם Black Lotus. בעדכון מייקרוסופט האחרון חשפה כמה IOCים, שזה פרמטרים לזיהוי התקיפה, כמו אני אקרא את זה באנגלית, זה נראה לי הכי פשוט, Recently created and locked bootloader files in the EFI system partition, מה שנקרא ESP, event logs associated with the stop of Microsoft Defender antivirus, prevalence of the staging directory ESP בתוך system 32, ואיזשהו modification ל-registry key. וזה חשוב, אם מישהו מתעסק ב-IOCים, להתקן את זה. זה משהו שהוא רץ חזק עכשיו. מייקרוסופט גם אומרת שאם פרצו לכם והשתמשו ב-CV הזה בשביל להיכנס ולתקוף את המערכת, לא לפרמט ולהחזיר, זה נמצא בבוטלודר, צריך לעשות פרמוט הרבה יותר גדול ומשמעותי, ולהסתכל במה שכתוב בהדרכה שם. במקביל למייקרוסופט הייתה סופה מאוד משמעותית, לא רק בישראל סופה, הייתה גם סופה מאוד משמעותית של עדכונים מיצרנים שונים בעולם, והם כוללים רשימה די ארוכה, אני אקריא חלק. אדוב, AMD, אנדרואיד, אפאצ'י פרוג'קט, אפל, ארם, ארובה נטוורקס, סיסקו, סיטריקס, קודסיס, דל, דרופל, F5, פורטינט, גיטלאב, גוגל חרום, HP, IBM, ג'נקינגס, ג'ופיטר נטוורקס, לנובו, לינוקס דיסטריביושנס כמו דביאן, אורקל, רדאט, סוסי ואובונטו, מדיאטק שיצרן הצ'יפים, מוזילה פיירפוקס, גם גרסת ESR וגם פנדרברד, נטגיר, אנווידיה, פלו אלטו נטוורקס, קואלקום, סמבה, סמסונג, סאפ, שניידר אלקטריק, סימנס, סוניק וול, סופוס ווורדפרס. וואו, נראה שתקופת החגים היא זמן קריטי, ולא רק בישראל. אני חייב להגיד שעוד לא ראיתי חודשים שיהיו כל כך הרבה עדכונים כמו בחודש האחרון, זה פשוט חוצה כל היגיון ודבר שראינו ever, כמויות כל כך גדולות של עדכונים מכל כך הרבה יצרנים. גדי, גם אתה מרגיש את זה שיש המון המון עדכונים מהמון המון יצרנים דווקא בזמן האחרון?
שמע, נראה ככה. יש המון תוכנות בעולם, יש המון חולשות בעולם, ובהחלט זה קצת overwhelming. אבל זה גם טוב, זה אומר שהם מוצאים את החולשות האלה ומטפלים בהם.
אולי גם מישהו לוקח אחריות, אתה אומר?
כן, נחמד לי לדעת שאכן החולשות האלה מדווחות. מצד שני, מעלה שתי מחשבות לראש. אחת, שוב, כמה zero days שאנחנו עוד לא יודעים קיימים בעולם. והמחשבה השנייה היא, שזה לא משנה, כי יש כל כך הרבה חולשות, אם לא נטפל בהן, אף אחד לא אפילו ינסה לפתקוע בנו באמצעות zero days. אז פאץ', פאץ', פאץ'.
עם כל העדכונים האלה, יש מצב שהוספנו עוד zero days חדשים. אתה יודע, זה מין גלגל כזה שרץ.
יאללה, אני אשמן אותו ואנחנו נסתדר.
טוב, אז בוא נמשיך לנושא הבא. לאחר ש-500 אנשים מכובדים, נראה לי אפילו יותר, מעולם חתמו על עצומה לעצור את המשך הפיתוח של צ'אט GPT למשך חצי שנה לפחות, שגופי הרגולציה יוכלו להוציא תקנות וחוקים. מצאנו כמה שלא באמת חושבים שזה נחוץ. הרגולטור ההודי יצא בהצהרה, לא פחות, גדי, שהוא לא מתכונן לעשות שום שינוי או שום צעד רגולטורי בעתיד הקרוב כדי לעצור את הקדמה והמשך הפיתוח של, AI באופן כללי. מצד שני, איטליה פרסמה הודעה שהיא חוסמת את צ'אט GPT בגלל שהמערכת לא מודיעה למשתמשים שלה על מידע שהיא אוספת עליהם, ונראה שאין בסיס חוקי לאסוף ולאבד לאיבוד של כל כך הרבה מידע על המשתמשים של החברה. כמו כן, אין בדיקת גיל כדי למנוע מילדים כניסה למערכת, מעבר לדרישה לשימוש מעל גיל 13 בתנאי השימוש של החברה. גדי, במסגרת העולם החדש שלכל דבר יש רק שני צדדים, איפה אתה ממוקם, איטליה או הודו?
לצערי הרב, הרבה פעמים אני איש ברכז, לא במונחים הישראלים, וזה אומר שאני fight both sides, תמיד אני צריך לריב עם שני הצדדים בדעות שלי. אחד, אין ספק, אפילו טיפה של ספק, שג'נרטיב AI ו-AI בכללית הולכים לשנות את העולם, ויהיה פה הרבה כאב. כשמתחיל ממה שדיברת לגבי, בואו נעצור ונחשוב, ולא נמשיך לפתח AI. וצריכים כן להשקיע מחשבה, מה יקרה עם כל העבודות האלה? עכשיו, יש לי חפירה שאני אמנע מאיתנו היום, לגבי זה שאני באמת מאמין שאנחנו מקדמים את הסיביליזציה, ואנחנו נמשיך ונתקדם ונמצא עבודות חדשות, ואנשים שעשו משהו היום שהAI יכול לעשות התקדמות דברים הבאים, והרבה יותר אנשים יוכלו להיכנס ולעשות את הדברים שרק אנשים מתקדמים יותר בתעשייה, לפי ה... נגיד 10 שנים לפעמים יוכלו לעשות, אבל זה דיון קצת אחר. אני אגיד שבוטום ליין אי אפשר לעצור את הקדמה, ומי שעומד בדרך שלה רק ייקשל. וזה באמת איך שאני רואה את זה.
אז אני רוצה להגיד מהצד שלי, שיש פה כמה דברים שלא נראה לי שהובנו על ידי הרגולטורים באיטליה למשל. בוא אמרנו שני הצדדים, נכון? אף אחד לא חף. OpenAI לא אוספת מידע על משתמשים ברשת. היא כן חוקרת את האינטרנט בדיוק כמו הבוט של גוגל. מצד שני, מאבד את המידע שמתקבל ממשתמשים, שיודעים כשנכנסים לשם שזה לטובת מחקר. כי זאת חברת מחקר ולא חברה כלכלית כמו גוגל. ההבדל היחידי בין גוגל לבין צ'אט GPT זה דרך הצגת המידע. גם פה בינג של מייקרוסופט וברד עושים הרבה עבודה כדי לעבור צעד לכיוון של התשובות על ידי מודל ולא לינקים כמו גוגל ובינג כיום. אז איזה בסיס יש לרגולטור באיטליה לחסום את המערכת? אפילו השימוש ברגולציית ילדים לא עולה פה באותה רמה, כי גם גוגל מאפשרת לכל ילד להשתמש במנוע החיפוש שלנו ללא שום בדיקות. אני מאמין שהרגולטור באיטליה יחזור לשפיות בעוד זמן קצר מאוד, כי בסופו של דבר אפשר לעכב התקדמות בקצת, אבל אין באמת אפשרות לעצור אותה או להתעלם ממנה, ולכן המושג VPN נהיה מאוד נפוץ באיטליה בדיוק באותו יום שהחסימה החלה. והכי חשוב, עוד רגע אחד, על השירותים בעולם, על כל השירותים בעולם יעבדו באותה צורה, אני, שזה AI, ואני לא רואה את איטליה חוסמת את כל החברות בעולם שמשתמשות במודלי LLM. אז גדי, ברומא, במקרה שלנו, אל תתנהגו כרומאים, אם אני רוצה לסכם את זה ככה. זה, ואני אגיד שבמקביל לאיטליה, גם בארץ הקודש שלנו, הוגשה תביעה ייצוגית על OpenAI שלא מוודא גיל ילדים לפני השימוש במוצר, ועל הדרך גם דרך העיבוד של המידע והעברתו לגורמים שלישיים. צריך להגיד פה משהו, OpenAI זה חברה, זה מלכר אמריקאי ואני החלטתי שאני רוצה לעשות איזשהו משחק, ונכנסתי לצ'אט ג'י-פי-טי, נתתי לו את הלינק ל-Terms of Use של עצמו, ואמרתי לו, בוא תביא לי את השלושה דברים הכי בעייתיים שאתה רואה ב-Terms of Use האלה, והוא הביא לי שלושה דברים. וזה היה שיח מאוד מאוד מעניין על הנושא הזה. כן, אני אפשר להגיד כמה דברים טובים, למשל, OpenAI פרסמו תוכנית Bug Bounty, שתתגמל חוקרים עד $20,000. וצריך להגיד שהתוכנית היא רק לממשקים ומערכות החברה, אבל לא לתשובות של הצ'אט, שזה כאמור הנושא שדורש פעילות משמעותית ויותר ענפה בתוכנית, והחברה יודעת על זה, אבל זה לא משהו בסקופ למשל כרגע.
מסכים, יש לי כמובן הרבה מה להגיד על זה, אבל אני חושב שסיכמת את זה יותר.
חברת סמסונג החליטה לאחר לבטים רבים לאפשר לעובדים שלה להשתמש בצ'אט GPT. אז מכל הפעולות שעשו שם, הראשון שנתפס, משתמש לצורך מציאת שגיאת קוד בדאטאבייס. השני רצה לעשות אופטימיזציה לקוד של צ'יפסיטים. והשלישי הכניס הקלטה של פגישה שלמה לצורך הוצאת משימות. לאחר התפיסה של העובדים, סמסונג הגבילה את הטקסט לפרומפט ל-1 קילו בייט. עשתה קמפיינים לעובדים של מה אפשר ומה לא אפשרי לעשות עם המערכת עצמה. גדי, זה ממש מראה לנו שגם לאחר שסמסונג הבינו שיש פה בעיה משמעותית, הם לא עצרו את העובדים שלהם. הם רק מצאו דרכים שונות להגביל ולוודא שאין מידע רגיש שיוצא החוצה. במקביל, סמסונג הודיע שתרים מודל דומה לעובדים שלה, שיוכלו לעשות שימוש מלא במודל ללא חשש מזליגת מידע. חברת סייבר Heaven עשתה מחקר לקוחות ומצאה של 3.1% מהלקוחות שלה העבירו מידע רגיש לצ'אט GPT, או לפחות הצעירו שהעבירו. עוד נמצא שחברה עם יותר מ-100,000 עובדים בממוצע תעביר מאות פעמים בשבוע מידע רגיש לצ'אט GPT. זה מצד אחד, סמסונג כמובן מאפשרת את זה. עוד חברות גדולות כמו אמזון, וולמארט, החליטו לאפשר לעובדים שלהם לעבוד עם צ'אט GPT. מצד שני, חברות אחרות כמו ורייזון ו-JP Morgan Chase סגרו את הגישה לגמרי. גדי, אתה רוצה להגיד לנו איפה אתה נמצא פה עכשיו? באיזה צד של המטבע?
אני בצד של בוא נחשוב על זה כמובן, וואו, איזה מפתיע. אבל בוא אני אהיה ספציפי. כשאתה רוצה לקבוע פוליסי סביב הדברים האלה, יש מספר דברים שניית קופצים. שצריכים להסתכל עליהם ומאוד מאוד מהר לדלג קדימה, כי לחסום את זה אתה לא באמת יכול. לא משנה מה תעשה, אנשים יעקפו את זה ולא רק באמצעות VPNs, אז חבל. אז אחד, אנחנו יודעים שהרבה מאוד עובדים, וגם בכללית ארגונים, כבר משתמשים בצ'אט GPT, בבארד, בפלם, בקו-פיילוט ובכל מיני ג'נרטיב AI סיסטמס או LLMs אחרות. אז that ship has sailed, ואנחנו מוצאים את עצמנו שוב כמו עם הקלאוד, כמו עם סושיאל מדיה, כמו עם האייפון, שהטכנולוגיה רצה קדימה, אנחנו רוצים איכשהו לעזור לארגון להיות בטוח, ולא רוצים להיות business enablers, ולא להיות blockers, ולצור, תעצרו הכל, אבל הטכנולוגיה משתוללת לנו, אנחנו מוצאים את עצמנו מאחורה, מאחורי ה-adoption curve, אז מה אנחנו עושים? אז שתי שאלות שסיסויים שואלים את עצמם כרגע בצורה די משמעותית, זה האם אני יכול בסופו של דבר להבטיח את האינטראקציות של העובדים שלי, עם Generative AI, ושתיים, האם אני יכול לסמוך על המערכות האלה? האם אני יכול לנהל את הסיכון עם המערכות האלה? ואיך אני גם יכול לקחת את הטרנד הרבולושנרי הזה אפילו, כן, לעזור לארגון שלי, להתקדם, להיות ahead of the curve. אז מה בעצם חדש? בוא נשבור את זה, כי, לגורמים, כי היה לנו כבר AIML בעבר, נכון? אז הפרוליפרציה, כמו שמדברים על נשק הריני, אני חושב שם מילה פרוליפרציה, של Generative AI פשוט בכל מקום. כולם משתמשים בזה, כולם ממשיכים להשתמש בזה, והרבה יותר קל כרגע. ה-value proposition ענק, עצום. הביזנס שזה מאפשר לך לעשות, מטורף. אבל יש גם את הסיכונים. אז אפשר לדבר על הרבה מאוד סוגים של סיכונים, והסיכוי שלהם הוא לא, אבל ריסק ספציפי שאני חושב שאני רוצה לדבר עליו, זה הנושא של data leak. גם כי הזכרת אותו וגם כי זה משהו שמאוד מאוד מפחיד. עכשיו, אני חושב שיש טירוף של פאד, fear uncertainty and doubt, והגזמה מטורפת סביב הסכנה של מידע שיעלם לנו דרך צ'אט GPT וכל מיני ג'ן AI אחרים. ספציפית, כרגע הפחד הוא סביב הפרומפטים, המידע שאנחנו מכניסים. אם אנחנו מסתכלים על זה כמו כל SaaS טכנולוגי, או כמו third party ריסק מסוים שמעבירים אליו מידע, זה בסדר, אפשר להבין שזה מה שקורה. המודל עצמו לא יכול להשתנות מהפרומפטים האלה, אנחנו לא יכולים, אתה יכול גם לראות את כל הג'יילברייקים והפרומפט אינג'קשנס וכל הדברים שעושים לצ'אט GPT, שהמודל שם לא משתנה מיום ליום, זה בלתי אפשרי. כך שהפחד מזה צריך לרדת, אם כי כמובן זה מחשיש, ואני מבין גם למה, גם אותי זה החשיש. יש את הרעיון של מה יקרה במודל הבא, איך ישתמשו בזה. עכשיו ספציפית OpenAI אומרים שהם לא מתכוונים להשתמש בזה כרגע לכל מיני כיוונים, אבל בוא נראה יותר לפרטים טקטיים. אחד, ה-Data Retention Policy שלהם אומר 30 יום, ואנחנו מדברים כאן רק על OpenAI כרגע, ויש לך opt-out לזה שהשתמשו במידע שלך לאמן את המודל הבא, ויש כאן גם הבדלה מסוימת אצלהם ב-Terms of Service בין יוזר משלם ליוזר שאינו משלם. אבל אפשר לדוגמה לקבל החלטות ארגוניות בסגנון של אני לוקח risk exception כאן, אני אומר אוקיי, אני מוכן להשתמש ב-Generative AI חיצוני שקוראים לו OpenAI, אני עושה opt-out לזה שהשתמשו בזה במודל, פיתוח מודל עתידי, ואני מקבל את ה-Data Retention Policy שלהם וכולי, ויש יותר מסובך, לדוגמה, הרבה אנשים יעדיפו להשתמש במודל פנימי שהוא on-prem או אולי open source, יש כאן אינסוף שאלות, אבל עצם הדיון באיך להתמודד עם הטכנולוגיה, איך להתקדם עם הטכנולוגיה, ולהבין שזה הרבה יותר רק מ-OpenAI ו-Chat GPT, זה דבר מאוד מאוד חשוב. אני אגיד כאן שלושה דברים נוספים, כי אני יכול לדבר על זה שעות, אני כרגע עובד על מסמך.
אני בטוח.
כן, אני כרגע, אני פשוט רוצה להוסיף מידע ענייני להגנת סייבר בתחום הזה. אני עובד כרגע על מסמך עם משהו כמו 60 סיסויים שעורכים אותו בלייב, על הנושא הזה בשביל האנטרפרייז. אז קודם כל, רוב הריסקים האלה גם הם לא באמת חדשים. אנחנו יכולים להכניס אותם תחת פוליסי קיים ארגוני, במיוחד AIML פוליסי, אבל כן יש כאן ריסקים חדשים. רק הסקייל של הבעיה הוא חדש וצריך להתמודד איתו. אז זה אלה שתי נקודות באחת. והנקודה האחרונה שאני אזכיר כרגע, זה שיש לנו כאן גם הזדמנות היסטורית. כל הפלטפורמות האלה עדיין לא מטפלות באנטרפרייז, עדיין לא מוכרות לאנטרפרייז, לחברות גדולות. ואני חושב שככל שחברות גדולות יבנו את הפוליסי שלהם סביב זה, והרגולטורים גם יראו מה חברות עושות וידרשו את זה בעצם, אז יש לנו גם יכולת להשפיע על העולם, על הפרטיות, על הביטחון, בטיחות, safety, ההבטחה וכולי של אזרחים פרטיים בכל העולם, ולא היה לנו הזדמנות כזאת כבר הרבה מאוד שנים, מעבר לארגונים שלנו. אז יש לי המון מה להגיד בנושא, הניג'רק ריאקשן של בואו נחסום הוא לדעתי מיותר ומטופש, אבל אני מבין מאיפה הוא מגיע. אני פשוט חושב שלעצור את הביזנס, כשאנשים פשוט ילכו ויעשו מה שהם צריכים לעשות את העבודה שלהם, אף פעם לא עבד לנו בעבר. זה היה information dump בכמה דקות.
אז אני אגיד את זה ככה, זה, זה, זה נורא מזכיר לי את מה שהיה לפני, לא יודע, 15 שנה, כמעט 20 שנה, שגוגל יצאו עם המנוע שלהם, וכולם התלהבו מזה. כולם באו ואמרו, היי, אנחנו רוצים, אנחנו רוצים, וגוגל וחברות אחרות התחילו למכור אפליינסים כאלה, להתקין ממש בחברה. שאחת תלכנו את אפליינס, הוא היה סורג לך את כל החברה, והיית יכול לחפש, ובעצם היית מקבל את המנוע של גוגל אין-האוס בתוך האנטרפרייז שלך. ויש לי מין תחושה כזאת שאנחנו בדיוק באותה נקודה גם עכשיו, כמו שרוב החברות זנחו את האפליינסים האלה, ועברו עכשיו לקלאוד, ונכנסו עכשיו לאיזשהו עולם אחר, כאילו מה שנקרא השתחררו מהכבלים האלה של ה-on-prem, אז אנחנו גם כן עכשיו עם, עם כל העניין הזה של AI, שאנחנו בעצם, אנחנו ניקח את זה ואנחנו נתקין את האפליינסים האלה, ונצטרך לעבור את השלב הזה, להריץ אותו, ואז להתנתק. אתה יודע, זה ממש, ממש להתנתק. היום אם יש לך את, את הפלטפורמה של 365, או אם יש לך את הפלטפורמה של, של גוגל, אין לך אפליינס בחברה, אין שום סיבה שיהיה לך אפליינס בחברה. אתה נהנה מההתממשיקות לקלאוד, מכל מה שהקלאוד נותן לך.
ואני חושב שיש פה כהערת שוליים מאוד מאוד חשובה, שחייבים להזכיר כל פעם שמזכירים את הנושא הזה. אל תריצו אקסצ'יינג' משלכם, בוא נמשיך.
אני חושב שגם מייקרוסופט אומרים את זה, בוא. אני לא יודע אם מי ששמע את הפרק האחרון שלי, אני קיבלתי קצת תשבוכות ובחיות על הדבר הזה, אני מתנצל בפני מי שצריך להתנצל, אני שמח בשביל מי ששמח, אבל...
הסטתי אותנו אבל מהדיון, כי זה היה נורא חשוב
לדעתי. כן, כן, לגמרי. אז כן, יש פה עניין של, צריך לעבור את הפייז הזה, זה פייז שהוא יותר שקשור אלינו כאנשים ופחות אליהם. בוא ניקח, נשים את כל הפייז הזה בצד, אני חושב שעד היום, הבעיה הכי גדולה שהייתה לנו, הכי הכי גדולה ומשמעותית עם כל האביזרים שאנחנו מתקשרים אותם באנטרפרייז, זה עניין הצ'אט. הצ'אט הזה לא עבד, וחברות לא ידעו מה לעשות, והמצאנו שיטות וממשקים ודרכים לתקשר עם המכונה בכמעט כל דרך אפשרית שהיא לא צ'אט, כי הצ'אט פשוט לא עבד. והג'נרטיב AI, מה שהוא נתן לנו, הוא נתן לנו את הצ'אט עובד, ופה אנחנו רואים את הדבר הזה פשוט הולך ומוכנס למקומות שאתה לא מדמיין בכלל שהוא נכנס במקומות. אני ראיתי למשל שמישהו לקח את הקונספט של ה-LLM ושם אותו על מערכת שעושה mind mapping, ואז אתה רושם לו משהו אחד והוא יוצר לך עננים, ואתה הולך לענן שאתה אומר וואו התלהבתי מזה, והוא יוצר לך מזה עוד עננים ועוד סאב ועוד סאב ועוד סאב, ואתה אומר כאילו מה קורה פה? זה מטורף, זה, זה, זה לא הגיוני הדבר הזה בכלל. וזה בלי לדבר על מיליון ואחד דברים כמו שירים של זמרים שמתו שעכשיו אפשר לעשות, או מוזיקה, או כל דבר אחר שעולה בדעתנו, זה שם וזה אפשרי. אני חושב שאיזשהו ליפ מטורף קרה בשנתיים האחרונות, שאנשים עוד לא הפנימו שזה לא רק צ'אט GPT, זה המון 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 דברים. זה באמת המון המון דברים, ואני כבר רואה את זה במערכות היום של אנטרפרייז, שהמנכ״ל שיושבים ועושים את הישיבה על מה חדש בחברה, אנשים יכניסו את הפרומט הזה ויקבלו את התוצאות, כמו כמה עובדים הגיעו, כמה עובדים יחרו, מי היה ככה, מי נתן את התפוקה הזאת, כמה כסף נכנס מהדבר הזה, בוא תגיד לי בחצי שנה האחרונה מה הכניס לנו יותר כסף. כל כך הרבה דברים שהעולם הזה יכול לתת לנו, ואנחנו כרגע מסתכלים על הסקופ המאוד מאוד קטן הזה של צ'אט GPT שנותן לנו פרומפט, זה עולם מטורף. אני לא רוצה לדבר למשל על מי ג'רני שמוציא תמונות שאני כל פעם מסתכל ואני אומר, זה לא אמיתי שמכונה מוציאה את הדבר הזה. ואתה נכנס אפסקיילינג ואתה רואה פרטים ואתה אומר, זה עוד יותר לא אמיתי הדבר הזה. יש פה איזה משהו שנפרץ, איזה מחסום. אתה יודע, ביל גייטס קורא לזה The New Disruption Technology. הוא שם את זה במקום מאוד מאוד גדול. אני שמה. זה ממש זה. אם מישהו לא קרא את המאמר שלו על AI כ-Disruption Technology, אני מאוד מאוד ממליץ. הוא בחור שכותב בחסד, והוא כותב את זה בצורה מאוד יפה, מאוד שמתארת את המציאות ונותנת גם תקווה. אני חייב להגיד שיש פה דברים שאנחנו רק מגרדים את הקצה העליון של איזה קרחון שאנחנו אפילו מבינים מה הגודל שלו. אנחנו רק רואים פה איזה משהו ענק ואנחנו לא מבינים בכלל איך להתייחס לזה. ככה אני רואה את הדבר הזה, ועם כל הדבר הזה, AI של AI, סיסויים, תקשיב, אני חושב שיש פה מקצוע חדש של סיסו שצריך להסתכל עליו, על כל הדבר הזה של איך מבטיחים את זה, כמו שאני חושב שסיסו שמתמחה בענן לא יודע לעבוד על on-prem, זה כאילו תמחויות שונות של סיסויים שכל אחד צריך להבין איפה הוא נמצא. אין יותר, אולי בכלל אין דבר כזה יותר של, אתה יודע, one card to rule them all, זה כאילו צריך התמחויות, וחברה לא יכולה שתהיה לה סיסו, צריך שיהיה להם סיסויים. אחד לקלאוד, אחד ל-AI, והשני ל-on-prem. זה עולמות שונים לגמרי, ואולי צריכים גם התייחסויות שונות. אני לא יודע. אנחנו רק מגרדים את זה. מה אתה אומר, גדי?
קודם כל, על ההתלהבות שלך מג'נרטיב AI, אני רוצה להגיד, preach, praise the baby Jesus, וכו' וכו' וכו'. אבל אני לא יודע עם כמה סיסויים, אבל אני יכול להגיד לך שכבר עכשיו, דוגמה ב-EU, כשהוציאו שם רגולציה בנושא, מדברים על הסיסו כבעצם trusted party. עכשיו, הם לא אמרו את זה רשמית שהם יזרקו את האחריות על הסיסו, אבל הם בהחלט רואים את הסיסו כמשמעותי שם בהבנת הסיכונים לארגון, כאשר שוב, יש כאן בעיה של, כמו תמיד בעולם הסקיורטי, של responsibility without authority. זאת אומרת, אנחנו מקבלים את האחריות על דברים, אבל אין לו בהכרח את הסמכות כדי לבצע איתם את מה שצריך.
אבל הסיסטו הוא הפיבוט לכל דבר שקשור להבטחת מידע, הוא פרטיות.
בסדר, אבל עכשיו פתאום מתרשו ממנו להבין על דאטה קולקשן. זה לא בהכרח אצלו, זה יכול להיות Chief Data Officer, זה יכול להיות CIO, זה יכול להיות מלא מלא גורמים, ולעשות את העבודה ביחד עם כל הגורמים בארגון, כל הסטייקולדרס, להבין איך מתקדמים, זה באמת מה שחשוב כרגע לטעמי, וזה לא טריוויאלי. הסיסו, בין אם יש הרבה סיסויים או לא, הרול הזה שנקרא, התפקיד הזה שנקרא סיסו משתנה, בלי ספק בכלל.
אני דפנטלי רואה הרבה תקיפות שקשורות ל-AI, ומערכות שקשורות, מערכות AI, בשנתיים שלוש הקרובות, והרבה דאטה ליק הולך לצאת משם, באופן משמעותי. אני יכול להגיד שאני רואה גם התפתחות מאוד מאוד יפה בעולם האופן סורס, שקשור לאופן AI, סליחה, לא אופן AI, אלא AI באופן כללי, יצא עכשיו מודל עם 9 מיליארד פרמטרים, או 12 מיליארד פרמטרים, אופן סורס, קח אותו ותרוץ, אתה לא צריך יותר מזה כלום. לפני שבועיים פרסמתי בלינקדין, מודל עם, היה שם 3 מיליארד, אתה רוצה עזרה בכתיבת קוד, אתה יכול להשתמש בו, יכול לרוץ על כל מחשב, אתה יודע, המק מיני יכול לרוץ, יכול לרוץ על מק מיני או על i5, לא צריך יותר מזה. יש פה גם התקדמות מדהימה בעולם הזה. תשמע, זה הולך להיות מעניין, זה בטוח.
אין ספק, אולי שווה אפילו שנעשה פרק על זה.
אתה יודע מה? אנחנו נעשה פרק על זה, ואנחנו נדבר גם על המסמך ועל כל הדברים, ו... אולי נוכל באמת גם לתת קצת added value בנושא הזה של AI. ואני חייב להגיד, העולם של AI הוא סליחה, העולם של הסיסטמים הוא נחצה ממש לשניים. יש אנשים שלא רוצים לשמוע על AI, ויש אנשים שמחפשים כל היום חדשות על AI, אז...
לא, אני אגיד לך את זה,
מהצד השני, אם אתם האנשים השניים, מה שנקרא, אנחנו שמחים, אם אתם מהצד הראשוני, אנחנו תכף חוזרים לעניינים שלכם.
רותם, אני בדרך כלל בעולם שאומר, עצור, 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 רגע, 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 בוא נבין מה אנחנו מדברים בכלל, עזוב אותך. מי שלא, אם אתה סיסו היום, ואתה לא מבין שהעולם זז קדימה, ואתה צריך להתמודד עם זה, וגרום לכך שהעסק שלך יוכל לתפקד, ולזוז קדימה עם העולם, אתה לא צריך להיות סיסו. חד משמעית.
אני אגיד יותר מזה, אחד הדברים הכי מדהימים, מהכתבה הזאת על סמסונג, שלמרות שהיא מבינה, שמידע רגיש זלג, וזה מאוד מאוד בעייתי, וזו חברה עם מיליוני אנשים, היא עדיין מבינה, שאם היא לא תשתמש, בכלים האלה עכשיו, היא מאבדת את העד שלה, והיא כן נותנת, היא פשוט נותנת עם קונטרולים, אני חושב שזה מדהים, זה מדהים, אתה יודע, זה משהו שחברה, וסמסונג זה אחת החברות הגדולות בעולם, אני לא יודע מי שיודע, אבל היא חברה שעושה משמעותית יותר גדול מטלפונים, היא חברה שעושה גם ספינות, היא כאילו זה משהו מטורף, עושה המון המון דברים. אז אם היא מבינה את הכוח ואומרת לעובדים, תשתמשו, זה בסדר, אבל... שזה התפקיד של האמיתי, היא מבינה גם את הכוח הזה. והיא תשקיע כסף, אני בטוח שתרים את המערכת הזאת גם אצלה און-פרם, ואז יהיה אורי בורי רוץ על הכדורי, מה שנקרא. אין שום בעיה. בוא נראה איך העולם ממשיך. טוב, הנושא הבא.
נושא הבא.
מתקפות
רגע, אופי לפני ישראל. רגע, לפני הנושא הבא, רק בגלל שאני לא יכול לעצור את עצמי. אז תגיד, בעולם הזה של OT Security, שלא באמת קיים, כי כולם תוקפים את ה-IT, אתה כבר לא הופך להיות אדום. הנה אתה אדום, זה עבד. אני חושב שיש שם הרבה פוטנציאל לשימוש בג'נרטיב AI, אבל אולי זה באמת דיון לפעם אחרת.
וואו, אני בדיוק פרסמתי מאמר על זה בלינקדאין.
מעניין באמת, אולי כי אתה מומחה בינלאומי בתחום.
שאני חושב שאופן AI, סליחה, AI באופן, למה נכנסת, אופן AI זה נכנס לי בכל מקום. לא, זה לא אופן AI, זה AI. LLM, בוא נדבר על מודלים, המודל. אני חושב שמודלים זה יכול להיות דבר מדהים, במיוחד בעולם של OT, אנחנו לא ניכנס לזה עכשיו, אני רק אגיד ש-OT סובל מהמון המון חוסר הבנה וחוסר, נקרא לזה אפילו, בהרבה מהמקומות גם חוסר רגולציה, ואם יהיה מקום, או נקרא לזה Trusted Advisor, שהוא נוח, קל, קל לתפעול, זול, שנותן דברים משמעותיים לאנשים למטה, זה יכול להיות game changer. אבל בוא נמשיך. נמשיך עם מתקפות אופ ישראל, שהשנה היו משמעותיות וגדולות ורחבות ביותר. הם תקפו יותר אתרים והשתמשו בהרבה מאוד דידוסים כדי לקדם את הפעילות שלהם. חלק מהאתרים שהותקפו, חברת חוצי ישראל, חברת נתיבי איילון, קאיה, מזדה, ועוד אתרי יבואני מכוניות אחרים, צ'קפוינט, אומי גאד, צ'קפוינט, נפלו לכמה דקות. והתחילו להשתמש בקלאודפלר, כללית, בית חולים רמב״ם, רכבת ישראל, ג'רוסלם פוסט, אוניברסיטת תל אביב, דור ישראל, ומערכות ההשקעה של חברת יוניטרוניקס הפופולרית בישראל, גם כן נפרצו, ושם זה לא היה דידו, זה היה ממש התקפה שעשו להם ממש החדרה של השבתה והצגה של תמונה ש-Down with Israel ב-LCD המקומי, אבל הם חזרו לפעילות די מהר. סך הכל רוב האתרים חזרו לאחר כמה דקות או באותו היום, מעבר לחשיפה תקשורתית לא היה שום דבר משמעותי. יום ירושלים האיראני, נקרא לזה יום ירושלים הווירטואלי האיראני, יהיה השבוע, מה זה השבוע? זה היום, אנחנו מקליטים ביום שישי, 14 לחודש, וזה היום. וכמו שראינו בשנים קודמות, הקטנים בדרך כלל יחטפו והגדולים יתמודדו בלי הרבה בעיות. בוא נראה, אנחנו לא יודעים עדיין מה הולך להיות, כי עכשיו אנחנו מקליטים, השעה 12 בצהריים, ביום שישי, לא שמענו על איזה משהו משמעותי וגדול, אבל נראה מה קורה, אני חייב להגיד. אתה שמעת כבר משהו, גדי? יש איזה משהו על הכוונת?
אני לא באמת עוקב אחרי המודיעין הזה יותר. אני שנים על גבי שנים ניהלתי בסרט הישראלי האזרחי, עם שיתוף פעולה עם כל גורם אפשרי, את הנושא הזה של אופי ישראל, ולא ניהלתי את ישראל, כן, חס ושלום. אבל
אני חייב להגיד שאופי ישראל בשנים האחרונות ירד לו
הדירות. בדיוק, אנחנו הפסקנו לעשות את המפגשים שלנו. מבחינתנו זה היה מפגשים השנתיים, יכולנו לשבת עם בורקסים ופיצה וויסקי, להגיב ביחד על אירועים, לראות מה קורה, להתנסות בלעבוד ביחד כמדינה. לצערי זה, כמו שאמרתי, כבר לא קורה, אבל אופ ישראל זה יום שבו יש כמה התקפות קטנות, חלקן מצליחות יותר, חלקן פחות. אולי אני לא יודע ויש משהו מסווג, אבל נן סטורי, יופי שחזרו קצת לפעילות, בוא נעבור הלאה.
אז נעבור הלאה. וואטסאפ יצא עם כמה פיצ'רים משמעותיים לעצירת גניבת חשבונות. חברת מטה, שזה תכלס הבעלים, יצאה בהודעה שהתחילה פעילות למניעת גניבת חשבונות על ידי שימוש בנוזקה על המכשיר. כמו כן, הזמן להעברת חשבון, כמו כן, להעברת חשבון לטלפון אחר, וואטסאפ, על ידי שימוש באלגוריתמים שהיא פיתחה במקרים אמיתיים שהיא חקרה. אז זה הכל יתחיל עם הודעה למשתמש בטלפון הישן עם פופ-אפ. האם הוא מסכים לעבור לטלפון החדש, גם אם מסרנו את הקוד. אני חושב שהבעיה הכי גדולה היום, ואנשים יודעים את זה, שאתם מקבלים, אלן, אני חבר של, אני חבר שלך, בטעות שלחתי אליך, כל מיני דברים כאלה, תביא לי את הקוד. זה קרה לאשתי, וזה קרה לאימא שלי, וזה קרה להרבה מאוד אנשים, זה אפילו שלחו אליי, זה פשוט כל כך מצחיק הסיפור הזה. ולפעמים זה רגע של חוסר מחשבה, ואתה שולח את הקוד שקיבלת, והלך לך פשוט הוואטסאפ. ופה בעצם החברה באה ואומרת, גם אם נתת את הקוד, וזה קרה, ואנחנו רואים שמישהו רוצה להתחבר, וזה לא מאותו אזור גיאוגרפי שלך, זה לא מאותה מדינה, זה מקום בעייתי, זה מכשיר אחר לגמרי, מכשיר שהוא תואם לפרופילים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו ניתן איזשהו פופ-אפ במכשיר שלך הראשון, הישן, שבעצם בא ואומר, קיבלנו דרישה להעביר את זה למכשיר החדש, האם אתה מאשר? ואם דחץ כן, או בקש אולי גם את הסיסמה, או whatever, משהו כזה, אז זה עובר, ומה שנקרא, הלך הכסף, אם לא, אין שום בעיה. הבעיה מתחילה, שאם באמת הלך לך טלפון, ואתה רוצה עכשיו לעבור טלפון חדש, ואין לך איך לאשר את זה, אז גם פה, יש פתרון, והחברה פשוט תשלח עוד קוד נוסף, בשביל לאשר את זה. זאת אומרת, אם נתת שתי קודים, שני קודים זה כבר גדול, זה כבר משמעותי וגדול, ואי אפשר ללכת אחורה מהסיפור הזה. כרגע הפיצ'ר זמין מאחורי הקלעים, ויכול לעבוד לכל המשתמשים בחודשים הקרובים, עד שזה יתחיל מטה, וגם אנחנו ממליצים להפעיל את ה-Second Factor Authentication, ואת הגיבויים של המערכת, שזה בעצם הקוד שוואטסאפ מבקש את כל כמה זמן בשביל לאשר שזה אתם, וגם כשעוברים במכשיר חדש. שמעת על מקרים כאלה, גדי? אצלך?
לא כל כך התעסקתי בזה, אני חייב עודות, אבל אין ספק שסקיוריטי או לא סקיוריטי, העברה של וואטסאפ בין מכשירים, שלא לדבר בין סוגי מכשירים, היא פשוט סיוט. אני אעצור שם. אני אגיד אפילו שזה יותר מסיוט, זה כל המדורים של הגיהנום.
במיוחד אם אתה עובר בין אנדרואיד לאייפון או הפוך.
שם אתה כבר צריך ממש להיות האקר.
אני חייב להגיד שאנדרואיד לאנדרואיד נהיה כבר משמעותית מאוד מאוד קל.
לא, 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 תלוי איזה מכשיר זה, אם אתה, אוקיי, בסדר, לא נפתח את הנושא, אבל אני יכול להגיד לך ששעות על גבי שעות של כאב אחר כך.
אוקיי, טוב, לא, 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 לא נפתח את הכאב הקשה הזה. נושא הבא שלנו, מאמר נוסף של אורקה סיקיוריטי, מספק לנו עוד מבט על בעיות האבטחה במערכת הענן אג'ור של מייקרוסופט. במאמר הנוכחי, החוקרים מצאו שבכל פעם שמייצרים משתמש לגישה לאחסון, זליגה של פרטים שלו יכולה להביא לגישה משמעותית ולאפשר הרצת קוד מרחוק. מה? הכל מתחיל שמייצרים משתמש אחסון חדש. המערכת תייצר שתי מפתחות גישה בגודל 512 ביט שיהיו בשימוש לגשת לכל מערכות האחסון והנתונים באג'ור. הבעיה מתחילה שהמפתחות מאפשרים גישה גם למידע וגם להגדרות, כך שכל מי שמחזיק את המפתח לא יהיה מוגבל לקריאת הנתונים בלבד, אלא למערכות האחסון וגם להגדרות של מערכות ההגדרות של מערכות האחסון. דבר שמאפשר לשנות הגדרות משמעותיות, לשנות הרשאות, להוסיף חיבורים חדשים, לשנות קבצי הגדרה עם מידע ולעבור למערכות אחרות ולגנוב פרטי גישה של משתמשים אחרים. המפתחות הללו צריכים להיות בכל אפליקציה מרוחקת שצריכה גישה למידע. דבר שקורה בכל מערכת או אפליקציה שצריכה גישה למידע. כך שהמידע הזה יכול להיות זמין גם לתוקפים שיש להם גישה לאפליקציה. או לקוד המקור. למייקרוסופט כבר כמובן יש תיקון של הבעיה וממליצה להעביר את כל החשבונות למערכת הזהות החדשה שלה, שהוא Azure Active Directory Authentication, אבל עד אז, השימוש במפתחות סטטיים עדיין עובד בלי בעיה. כי אין באמת דרך לסגור את הפיצ'ר הזה ללא חודשים על חודשים, אולי שנים של גרייס שמייקרוסופט צריכה לתת. זה אירוע גדול, אני חייב להגיד. הגרנולריטי שלא מאפשרים לנו לעשות בענן, זה פשוט רע. ואנחנו כל פעם מגלים, בכל פעם בענן אחר, אני אספר סיפור אחר. גדי, בוא תשמע סיפור. לפני הרבה מאוד שנים, הייתי תכנתן בחברה, נקרא לזה כך. הייתי כותב קוד, כתבתי איזה תוכנה די גדולה ומשמעותית, ואחד הדברים שקרו, אני התחלתי את התוכנה ב-C#, והתחלתי לכתוב אותה בפריימוורק 2.2, 2.0, לא זוכר, 2.1, ואז מייקרוסופט הוציאה את ה-3, 3.5, משהו כזה, והתחיל להיות שם כל כך הרבה שינויים, כמו לינק למשל, שמאפשר גישה לדאטאבייסים בצורה הרבה יותר טובה, נוחה ואופטימייז, וכתבתי כמעט חצי מהתוכנה שלי. עכשיו, הדרך שהם נתנו לעשות את הלינק הייתה כל כך יותר טובה ברמת האופטימיזציה ממה שאני כתבתי עד לאותו רגע, שהתחלתי לשכתב חצי מהקוד רק במקומות האלה בשביל להגיע לרמת אפישנצי משמעותית יותר טובה, שאנחנו נוכל לקנות שרתים פחות חזקים, לקנות חומרה פחות טובה ושמערכת תרוץ יותר מהר. כי בסופו של דבר, אתה יודע, אתה עושה מערכת עם דאטאבייס מאוד גדול, עם הרבה ממשקים, אז אתה לוקח בחשבון, זה גם יעלה לך בהרבה יותר משאבים, סטורג' וכן הלאה. ואם אתה יכול לקצץ את זה, אז אתה יכול להשקיע פחות במשאבים, ויכול לקבל זמן תגובה משמעותית יותר טוב. ואז התחלתי להתחיל לשכתב, ואז התוכנה שלי הייתה תקועה באמצע. חלק היה כתוב ב-2, וחלק היה כתוב ב-3.5, שזה היה טירוף חושים לגמרי, ואחרי כמה שנים יצאו גם עדכונים יותר טובים בפרימורק.נט 4, שגם לשם עשיתי עוד כמה טוויקים, אז בכלל היה לי תוכנה דיפרגד מלא בין 2 ל-4, משהו מטורף, שכל מקום היה משהו אחר, וזה בעיקר היה בעניין הזה של אני לא יכול להתקן תוכנה, זה היה משהו כמו 3,000 שורות קוד, משהו מאוד גדול ומשמעותי, אתה לא באמת יכול להיכנס ולהתקן כל דבר. אני מאמין שהיום עם צ'אט GPT זה היה משמעותי יותר פשוט, אבל לא,
אני יכול להגיד לך שאפילו זה צ'אלנג' שאני אתן לקורנו, שצ'אט GPT הוא לא בהכרח מושלם בנושא של כתיבת קוד, למרות שבגרסה 4 אין ספק שהוא ישתפר. הצ'אלנג' שאני אתן זה משהו שראיתי חבר טוב שלי עושה. תנסו לכתוב משהו, תבקשו ממנו לעשות עבורכם משהו כמו תתחברו לי לגוגל דוקס מכאן, תיקחו את זה ואת זה, תעבירו את זה לשם, תפלטרו את זה לפי זה, תבנו איזה משהו יומיומי שלכם שהייתם כותבים עכשיו בחמש דקות לחצי שעה, תעבדו עם צ'אט GPT, תגידו לא, עשית את זה לא נכון, לא, תשנה לי את זה, תעשה לי את זה, תתחבר ב-API של זה, whatever, תראו כמה זמן זה לוקח לכם, תראו איך הוא מגיב לכם, תראו איזה פרומט אתם צריכים לתת לו ולשנות לו. יכול להיות שיקח לכם חצי שעה, יכול להיות שיקח לכם 4 שעות, אבל תלמדו הרבה. זה ממש שווה את זה כדי להסתכל קצת אל העתיד.
אני אתן דוגמה מהחיים שלי. בעצם לאשתי יש עסק של סכרת וטיפול באנשים סכרת ומועדון וכן הלאה. ומהפחד שלי שדברים לא יזלגו, רוב הדאטאבייס שלה יושב על monday.com. אז יש לה שם את כל המידע על כל האנשים, שהוא משמעותית יותר מובטח בהרבה מערכות אחרות. ואז אם צריך להוציא משם המידע, או לשלוח הודעות, או לעשות משהו כזה, אנחנו מתחברים ב-API, מובטח, להוציא את המידע. אז ללכת לבורד ב-Monday, ולהוציא את האימייל של מישהו, או את הטלפון של מישהו, או את השם של מישהו, לוודא שאין כפילויות, לעשות דברים כאלה, אני חייב להגיד, הפעילות עם ChatGPT הייתה כל כך כיפית ומענה, שיש לי תקווה אפילו בליבי שאשתי, שאין לה שמץ שמושג בתכנות, גם היא תוכל לעשות את זה ממש עוד רגע.
ממש עוד רגע, אני אהיה בסטארטרק, למי שזוכרים את ה-Next Generation, שנכנסים להולדק, ואומר, build me a program, שעושה ככה וככה וככה וככה. אנחנו לא רחוקים, אנחנו לא רחוקים. אני חושב שאחד האינסייטים, אני אקטע לך ואגיד שאחד האינסייטים, זה שתוכנה בעצם הייתה הצורה שבה התחלנו להסתכל על מוצרים כדאטה, כמשהו שניתן לשכפל אותו, ומה שבאמת ה-IP שלנו זה ביצירת התוכנה. ועכשיו אנחנו מתחילים לראות שיצירת התוכנה עצמה כבר הופכת להיות משהו שהוא לא כזה מיוחד. זה שינוי מעניין מאוד שקורה כרגע.
כן, זה בהחלט שינוי, ואני רק אשלים את הסיפור ואני אגיד, אחד הדברים הכי סזיפיים בתפקיד שלי, בעסק של אשתי, זה לכתוב לה פורמולות לאקסל. ואני סובל מזה, כי היא תקועה, והיא צריכה איזו פורמולה שתחשב לה איזה משהו ספציפי, וזה קשה. אז מה עושים? נכנסים את צ'אט GPT, ואני מראה לה, הנה, נכנסתי את צ'אט GPT, אני אומר לה, זה קולום ככה, זה קולום ככה, זה קולום ככה, תעשה לי 1, 2, 3, והוא נותן פרומט עם פורמולה, עם הכל. זה פשוט מדהים. זה מושלם. זה פשוט מושלם הסיפור הזה. וכן, זה היא מתחילה כבר לקחת לעצמה, ואני מאוד מקווה שזה יהיה בשימוש. אז כן, העתיד כבר פה.
יאללה.
עוד משהו?
הנושא הבא? אני חושב שאנחנו התלהבנו מספיק מ-ChatGPT היום, ובכל
התחילות
שלנו להיות מסוגלים לייצר לזה איזה קוד וורד. כל פעם שאנחנו אומרים, לא יודע, תמנון, אנחנו מתכוונים, יואו, איזה מגניב זה! אבל ללא ספק אפשר להגיד ש... אתה יודע מה, אני כן אוסיף משהו, כי כרגיל אני אוהב להוסיף דברים, שלהיות חלק מהמהפכה הזאת עכשיו, להבין איך זה עובד ולמה זה עובד, זה מרגש בפני עצמו.
כן, לגמרי. אני מרגיש משהו ככה excited, נקרא לזה ככה, בשפתו של ChatGPT, על הנושא הזה. ואני מאוד מקווה שזה ישמור עלינו, כי אנחנו התכהנו מליהנות ולהרגיש דברים לאורך זמן. טוב, בוא נעבור לנושא הבא שלנו, שהוא גם נושא מאוד מאוד משמח, אני חייב להגיד. כבר תקופה ארוכה שגוגל מרגישה את הלחץ בנושא פרטיות לאחר החלטה דומה שאפל עשתה בחנות שלה ביוני בשנה שעברה. גוגל כאמור החליטה שכל האפליקציות בחנות שלה שמאפשרות לפתוח חשבון, יאפשרו גם למחוק את כל המידע שקיים של המשתמש ואת החשבון שקשור לאותו חשבון, כמו מידע פרטי, קבצים, תמונות, מידע על שימוש באפליקציות ועוד. המפתחים יוכלו לשמור על המידע במקרים מאוד מסוימים, כמו מניעת הונאות, או אם יש צורך רגולטורי, רק באישור של גוגל. זאת אומרת, צריך לעשות בקשה מיוחדת לגוגל. גוגל מספקת למפתחים עד דצמבר השנה לעשות את השינויים או להיגרע לגמרי מהחנות פליי. גוגל גם דורשים גישת ווב למידע, שכך שהמשתמשים יוכלו להסיר את עצמם גם ללא אפליקציה עצמה. זה מטורף, אני חייב להגיד. זה מה שקרה באפל שנה שעברה, וזה עבד מאוד מאוד טוב בעולם של אפל, וזה, הלחץ על גוגל היה די משמעותי שזה יהיה גם אצלה. אבל צריך גם להגיד שדבר קטן שפחות נכנס לחדשות האלה, זה הצורך של הרגולציה החדשה, רק מאפליקציות עם חשבונות משתמש. זאת אומרת שאם אין חשבון משתמש, ועדיין יש איסוף מידע, מערכות פרסום, אז אין צורך לעמוד בדרישות האלה, או איזה שהן דרישות. מה שזה אומר שה-API של גוגל, או כל שאר האפליקציות, יוכלו לעבוד ללא בעיה, מבלי שידרשו להסיר את המידע שלהם. כי בוא נגיד את האמת, כשמפתחים אפליקציה ומכניסים את ה-API של חברת פרסום כלשהי, המשתמש לא פותח חשבון. הוא נוצר לו בצורה אוטומטית מבלי שהוא עושה משהו מיוחד. את זה אפילו גוגל לא רוצה לסגור. כבר דיברנו על הנושא הזה בפרק שיצא עם הכותרת טיק טוק כבר לא ניתרת לעצירה, זה היה ממש לפני כמה שבועות. אז אם יש לכם באפליקציה, בחנות של גוגל, תדעו שבלי השינוי הזה היא כנראה לא תשרוד את דצמבר השנה. ואם זה ייקח לכם קצת יותר זמן להטמיע את השינוי, אפשר לבקש מגוגל עוד 5 חודשים אקסטרה עד מאי 2024, אבל לא יותר מזה. ואני חושב שזה אחד השינויים הכי יפים שקרו פה, שבעצם גוגל לוקחת אחריות ובאה ואומרת, יש לי חלק בתהליך הזה של ניהול של הפלטפורמה שקוראים לה פליי, בדיוק כמו שאפל מנהל את החנות שלה, ובאה ואומרת, לפרטיות של האנשים יש חשיבות. אז נכון, אנחנו לא יכולים לחתוך את הכל, ונכון שאפילו אפל לא הצליחה לעמוד בכל הדרישות האלה שלה, וגם עליה הייתה ביקורת משמעותית, אבל זאת התחלה גדולה, יפה ומשמעותית. אחד הבעיות הכי גדולות של גוגל בפליי, זה שהיו הרבה מאוד אפליקציות מאוד מאוד ישנות, גוגל התחילה להסיר אותם, ואני חושב שהמכשול הזה נקרא לו, של לבוא ולעשות את הרגולציה הזאת, יוריד עוד אפליקציות, משהו שבהתחלה גוגל וגם אפל מאוד מאוד חששו, כי פעם די, נקרא לזה, דרגו אותם לפי כמות האפליקציות, וזה משהו שכבר נעלם בזמן האחרון. אז איכות על פני כמות, זה הדיל כרגע. גדי, משהו להגיד?
לא.
לא יכול להיות, אני לא מאמין לך.
לא, אין לי משהו להוסיף.
אתה אייפוניסט, נכון?
כמובן.
חי כבר את עונן, את העולם הזה כבר לפחות חצי שנה פלוס?
כמובן, מה זאת אומרת? אתה חי בעבר.
אני חי בעבר, כן. Oh my god. אייפוניסט
אמר לי, אנדרואיסט. אפילו ידעתי שזה קרה. אני משתמש קצה, לא מנסה אפילו להיות פאוור יוזר, לא שאפשר להיות פאוור יוזר באייפון, כן? אני אפילו לא ידעתי שזה קרה.
פאוור יוזר זה עניין של שעות. זה לא עניין של הבנה במערכת.
בסדר. קיבלתי.
אני אגיד למשל דוגמה, הייתה פה חברה של הבת שלי שהגיעה ושאלתי אותה כמה זמן היא בטלפון עם הטיק טוק וכן הלאה. אתה רוצה לי לזרוק כמה שעות היא בטלפון? נוער של היום, הייתה בת 14,
15, 12, 14,
כמוני. אז היא הייתה 12 וחצי שעות.
כן, נשמע לי הגיוני, אני לא רואה בזה שום דבר רע.
אני, אין לי מה להגיד.
יש לך מה להגיד, דיון לפעם אחרת.
כן, זה הדברים שעושים אותי אדום עכשיו, דרך אגב, ולא אותי.
אני אמצא דרך לשלב את זה עם אותי, ואנחנו נראה איך אנחנו נעשה דיון.
כן, אז גדי, המון המון תודה. המון תודה לך. היה כיף. ואנחנו נתראה בשבוע הבא. עם עוד פנליסט מעניין
אני
שלנו.
אני אגיד שאני מודה לך על ההזדמנות. היום הייתה הקלטה קשוחה, בשל כל מיני סיבות רקע שהמאזינים לא יודעים. ואני שמח על ההזדמנות להיות פה.
והכי חשוב, שיהיה לך בהצלחה ב-RSA, תולך לא רק לייצג את עצמך, אלא לייצג את כולנו. אתה יודע, אנחנו
באמת, לא
כולנו
אני,
עם
אני,
אחד.
לא עד כדי כך זקן, כן, בגילי. בגילי, איזה זקן אני. בומר. אבל אני זוכר ש-RSA היה רק אני, ואולי איזה ישראלי או שניים אחרים. ועכשיו אני מגיע ו-RSA זה ישראל. ישראל פשוט עולה על מטוס ונוסעת לשם. או טסה לשם. וזה נחמד. זה נחמד.
איזה כיף. אז תהנה לך ב-RSA. תודה רבה. תשמח בתוכנית הבאה לשמוע מה היה שם. וטוב, אז נתראה כולנו בשבוע הבא. אז יאללה ביי.